טוב, אחרי שכולם ככה קצת התעוננו ונחו, אנחנו נמשיך. הנושא שאנחנו נדבר בו עכשיו בשיעור לגבי טלטול עציצים מדין מוקצה, דין זריעה בתוך העציץ, גדר עציץ נקוב לגבי שבת, עורלה, שביעית, תרומות ומעשרות, לגבי גודל הנקב. אנחנו נדבר גם על דין ההשקיה בשבת. אנחנו נראה את הכרעת הראשונים במחלוקת לגבי העניין של ההשקיה, ואנחנו נסיים היום לגבי דין של שפיכת מים בגרמה על גידולים ופתיחת ממטרות בערב שבת באופן כזה שהמשיכו לפעול בתוך השבת. הגמרא בשבת, דף א' עמוד ב', אומרת, המעשה מדברי הרפתי, הוא מעלה מדברי הריש לקיש, שמותר לטלטל עציץ נקוב מעל הקרקע, כמו שהתירו לטלטל צרור שעלו בו עשבים כדי לקנח. ראינו שרב כהנא הקשה עליו. אם אמרו לצורך, יאמרו שלא לצורך. כלומר, מבחינת איסור תולש, התירו לטלטל משום כבוד הבריות, אבל לא שלא לצורך. כלומר, מבחינת איסור תולש, כמו שאמרנו, יש יתר. היתר לטלטל, אבל בתנאי של כבוד הבריות. זה הכינוח. לפי זה, אנחנו יכולים לדייק שמבחינת דיני המוקצה, אין איסור בטלטול עציץ במקום שאין חשש של תולש או זורע. דוגמה, מקום מרוצף. כלומר, אם מדובר בעציצים שמיועדים לנוי, כמו שיש ברוב הבתים שלנו, לפחות אם מדובר לצורך גופם או מקומם של העציצים. המשנה מורה בשין המבר, סעיף קטן למדל, כותב, ועל כן, יש להיזהר מאוד בכלי מעשי בוסר שרגיל להיות בבית, שהוא מחמיר, הוא אומר שלא ליטול מן הקרקע ולניח אגבי שולחן או להפך. כלומר, מבחינת דיני תולש וזורע, יש להיזהר בזה מחמת היניקה מן הקרקע. אפשר הציון בסעיף קטן למתחת ומוסיף בשם הפלים וגדים, שגם לגבי טלטול הוא מפקפק קצת. כלומר, ייתכן שישנה בעיה של מוקצה בטלטול הציצים, חוץ מבעיית תולש או זורע. מצאינו בשביתת השבת, בקוצר רותה, שהוא כותב, שלגבי טלטול עציץ שיש אומנם מתירים, אבל הוא מפקפק בזה, ושלא לצורך גופו ומקומו ודאי יש לאסור. בלי עבורה באו גם כי בסעיף קטן ז' מוכיח על פי הגמרא שאמרנו, דף א' עמוד ב', להיתר המדין מוקצה, אבל מסברה הוא מקשה. למה לא יהיה בזה מוקצה, שהרי העציץ הוא בסיס לאפר, והעשבים שהם מוקצים? הוא מצא שם בתאריך עיון. הוא מביא גם את דעת הרב הגאון צבי פרנקל, שאומר שמשום שעשויים לנוי הם כמו שאר הכלים שמלאכתם לאיסור, ולכן מותר יהיה לטלטל לזוב גוף ומקום. על כל פנים, בדעת שביתת השבת עולה שמותר לטלטל כל עציץ, נצטרך גופו ומקומו, במקום שאין לנו שום חשש של תולש או זורע, במקרה הזה ודאי שאפשר לסמוך על דעת כמו זלמן אוירבך בקומות העליונות. בשמירת שבת כהלכתה, בחבב סעיף ב' הוא כותב שעציץ, גם שהוא לא נקום, הוא מוקצה, ואסור לטלטל. בהערה שהנערה היא, הוא מביא דעות אחרונים שמתירים בזה ועושים בזה, אבל הוא נוטה בגוף הספר להחמיר כשיטת האוסרים. אז לסיכום, לגבי טלטול העציצים מבחינת חשש, תולש וזורע, עציצים שמונחים על גבי קרקע ממש ודאי שאסור להגביה או לטלטל. גם אסור להניח על גבה ממקום שנמצאים שם, בין אם העציץ נקוב ובין אם הוא לא נקוב. בעציץ נקוב יש גם חשש לאיסור תורה, אם הוא נותן ממקום שמפסיק בינו לבין הקרקע, או מגביה מן הקרקע או מניח שם. לגבי תיטול עציצים, מבחינה דינה מוקצה, למשל בבית, ובמקום שאין לנו איסור תולש וזורע, הרי נראה שרשאי לטלטל עציץ נקוב ושלא נקוב לצורך גופו ומקומו בלבד, וזה בתנאי שהעציץ עשוי לנוי. עכשיו בוא נראה מה יקרה אם נקבל דין זריעה בתוך עציץ. הגמרא דנה בצדיקי עמוד א' בשבת, שמי שתולש מעציץ נקוב חייב, שאינו נקוב פטור. ורבי שמעון פטר בשניהם. רש"י אומר שמי שתולש מעציץ נקוב הוא חייב, משום שזה כהרי כמחובר. משום שיונק מן הקרקע על ידי הנקב, שמריח את הלחלוכית של הקרקע, אפילו הנקב בדופן, לא בתחתית. מכאן, שבעציץ שלא נקוב, אין לנו לא יניקה, ולכן פטור מן התורה, והאיסור מדרבנן. ולכאורה, גם בעניין זורע. אנחנו נבוא לידי הבדל בין עציץ נקוב לשאינו נקוב. עציץ נקוב אם הוא זורע חייב, שאינו נקוב יהיה פטור. בהמשך הגמרא בשבת, כ"ז עמוד ב', אמר אביי, הימן דתלש פיטרה מעונה דחצבה, מחייל משום בוקר דבר מגידולו. כלומר, אדם שתולש פטריות שגדלות בשפת הגלי, ממים שעליו, חייב משום קוצר. מי קברה בו שיה, מקשה רבו שיה תולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור. אלא אומר, הטעם, לאו היינו רביטי, הכה היינו רביטי. כלומר, רש"י אומר שאין דרך זריעה שם. אבל אלו שאמרנו הוא עיקר דילולם. כלומר, סיבת הפטור בתולש מעציץ שאינו נקוב, משום שאין דרך לזרוע שם. מה שאין כאן במקום שדרך זריעה וגידול שם, אפילו שלא מחובר לקרקע, תולש משום חייב. בכל אופן, ניתן ללמוד כאן, לכאורה, שמי שזורע בעציץ שאינו נקוב פטור מן התורה, משום שאין דרך לזרוע במקום שאינו נקוב ושאין יניקה מן הקרקע. מה שאין כן, בעציץ נקוב, שדרך זריעה ודאי שיש במקום כזה, הוא נחשב כמחובר לקרקע, והזורע חייב. הראשונים למעשה נחלקו בעניין, האחרונים נחלקו בעניין של זורע בעציץ שאינו נקוב. בעגלי תעל, עוד ט', מלאכת זורע, הוא כותב שנראה לו שמי שזורע בעציץ שהוא לא נקוב, ואני מדגיש, אינו נקוב, הוא גם כן תולדה, שאין אסורה אלא מדבריהם. בפירוש הארוך של עגלי תעל סעיף קטן, חב ג' הוא מקשה, מה שונה מי שזורע בעציץ שאינו נקוב, שפטור, מזה ששורה חיצים וסורים במים שחייב? גם שלא מחובר לקרקע בכלל. ותראה צפי הגמרא ורש"י, שבעציץ שלא נקוב, זו לא דרך זריעה, אבל בכל זאת בשורי חיטים וסעורים ומים למדנו שככה עושים, כדי לצמח את החיטים והסעורים ולהכין אותם לזריעה. בכל אופן הוא פוסק שהזורע בעציץ שלא נקוב פטור, אלא שהוא מוסיף וחדש שאם אדם זרע או נטע בעציץ שאינו נקוב, באופן שהגידולים התפשטו מעבר לדופן של העציץ כנגד הקרקע, כלומר הם מריחים בפני הקרקע הגידולים, אם הם יצאו חוץ לעציץ נגד האוויר שבקרקע באחד משבתות השנה, אפילו עברו הרבה ימים אחרי שהוא זרע, הוא חייב חטאת משום שוגג. בשביתת שבת בזורע עוד חטא הוא חולק על העגלתה. הוא פוסק שהזורע בעתיד שאינו נקוב חייב, וזה לא משנה אם הגידולים יצאו מדופן העתיד או לא. רבי אליהו בסעיף קטן ה' הוא מביא בשם החיה אדם, שאוסר בזה מן התורה, שזה לא גרוע יותר ממי ששורך חיטים וסעורים במים, שחייב משום זורע, אף אגב שזה לא דרך הריבוי, ולא דומה זורע לתולש, שבתולש מעתיד שאינו נקוב פטור, כיוון שאין תולש, רק אם הוא מחובר לקרקע, וכיוון שאין דרך זריעה שם, ועציץ שאינו נקוב, זה לא נחשב כמחובר, אלא כתלוש, ולכן תלוש כבר יהיה פטור. אבל לגבי זריעה שמרבה תולדות, כל שכוונתו להצמיח, אין הבדל בין נקוב שאינו נקוב. אחרי למעשה הוא פוסק שם, שמי שזורע בעציץ שאינו נקוב, חייב מן התורה ולא כמו העגלי טל שהזכר. השולחן ערוך באמת פסק בסימן שינה בדבר שחייב בזה. והשמירת שבת כדחתה, בפרק חווה סעיף א' כותב שאסור לטפל בצומח כל טיפול שהוא, ובכלל זה טיפול בגידולי מים, בעתיד שהוא נקוב וגם כזה שאינו נקוב, אפילו כשהוא נמצא בתוך הבית. בהערה ג' הוא מביא את מחלוקת האחרונים בעניין הזריעה בעתיד שלא נקוב, אבל משמע שהוא נוטה לדעה שחייב. לכן, סכם ונאמר שאסור לזרוע בעתיד נקוב מן התורה, בשבת הכוונה, כמו זורע בקרקע, ובעתיד שאינו נקוב, יש אומרים שחייב, ויש אומרים שפטור. בכל אופן, שאסור לזרוע שם, אם מדאורייתא, אם מדרבנן. אף על פי שלעניין תולש מעציץ שאינו נקוב, כולם יסברו שפטור. אז מכאן אנחנו נעבור מה הגדר של עציץ הנקוב לגבי מספר דברים. המשנה ברוקצין, פרק ב', משנה י' אומרת, קודם כל בואו נברר מה שיעור הנקב. אומרת המשנה כמה הוא שיעורו של נקב, כדי שיצא בו שורש קטן. וככה מביא המשנה ברורה, בסימן שלנו, סעיף קטן מ"ב, שאפילו אם יש בעציץ נקב קטן, שהוא בגודל כזה, ששורש קטן יכול לצאת, שהוא פחות אפילו מגזית, הוא נקרא עציץ נקוב. חיים שאנחנו פוסקים, דנו בנושא גודל הנקב, והרב עובדיה שליטה, ומנחת יצחק, בחלק ח', סימן צדיק ב', סעיף א', אומר שמספיק קוטר של 2 סנטים. הרב אליהו, שליטה בספר הארץ ומתורותיה, אומר צדיק ב' כותב שצריך 4 סנטימטר. הגרח נאה, בעמוד פייטל, כותב שיש אומרים שהנקב צריך להיות כ3 סנטים. כלומר, יש לנו 3 דעות, 2 סנטים, 3 סנטים ו4 סנטים. למעשה, ודאי שראוי להחמיר כפוסקים שהעתיד שיש בו נקב בקוטר 2 סנטים נחשב נקוב. גם לגבי שבת, גם לגבי העולם. מי שרוצה יעיין בסדר התורה והארץ, חלק א', בנושא עורלה במשתלות, זה בעמודים 223-225. אנחנו פה הזכרנו דרך אגב שאם יש נקב גם מן הדופן. הגמרא בשבת, צדיקי עמוד ב', אומרת שרבי שמעון מודה שאם ניכר למטה מרביעית שהוא מחובר, ומכאן, שרבנן שחולקים על רבי שמעון, הנקב לא חייב להיות בתחתית של העת. של העציץ. רש"י על המשנה בדף צדיק ב' עמוד א', והרשב"א בשו"ת חלק ג' סימן שמ"א, והרייבד שכותב בתרומת אוכלים פרק ב' על החלק א', שנקב מועיל גם אם הוא מן הצד, כמו שמוכח מהגמרא, עלי ועלי רבנן שחולקים על רבי שמעון. וזה בתנאי שהוא כנגד מה שטמון מן הגזע בעפר. המעילי למשל, טוען הפוק. הוא אומר בפירושו על שבת, צדיקי, דיבור המתחיל יראה, שנקב מן הצד לא מועיל. להלכה נחלקו האחרונים. אם נקב מן הצד, מועיל. הבית יוסף, העגלתל, המשתברורה ועוד, אומרים שנקב מן הצד מועיל אם הוא מכוסה באפר. המנחת יצחק, אומר שאין לסמוך על נקב מן הצד לגבי עורלה, אבל לגבי שאר הדברים נראה מדבריו שכן צריך לחשוש. לכן צריך מאוד להיזהר שלא לזרוע בעציץ שאינו נקוב גם כן. אם אדם למשל אוכל גרעינים לא כלולים, או כל גרעין שיכול לצמח בבית וזה נופל לתוך העציץ, אסור לשתול אותו שם. משום שיעבור על מלאכת זורע גם למרות שהנקב הוא מן הצד, בדופן, ובוודאי צריך לראות ולחשוש לדעת המחמדים. אנחנו אמרנו שאנחנו נדבר גם לגבי דין השקיה בשבת. בגמרא במועד קטן, דף ב' עמוד ב', נאמר שהמנקש והמשקן מים נזרעים בשבת, משום מה אל מטרינן, ולמה אנחנו מטרים בו? יש מחלוקת בין רבא לרב יוסף. רבא אומר שאנחנו מטרים בו, שהוא עומד לעבור, המלאכת חורש. רב יוסף אומר, מלאכת זורע. אמר רבא כבר תהידי למסתבר. רבא אומר שהסברן אמר שמלאכת חורש היא התופסת, משום שמה דרכו של חורש? זה דריפוי הערה. העינן, שהוא משקה, מרפא הערה. אז זה אומר לא. משום שדרכו של זורע לצמח את הפירות. וכשהוא משקה הוא מתכוון לצמח את הפירות. מה שמסביר, שמנקש זה אדם שתולש עצבים רעים מתוך הטובים. וכי אקרי לאו צמחי הנצפי. כלומר, אנחנו לומדים מכאן שאיסור לנקש ולהשקות בשבת קיים למרות שגם בלעדי הפעולות האלה, אז רעים יצמחו. אבל זה שאני מנקש אותם, הם צומחים יותר מהר וטוב יותר. העגל טל מקשה על דין מנקש ומשקה שחייב, מזה שלמדנו שמי שנוטל עציץ נקוב על גבי תדות ומניח על גבי הקרקע פטור מן התורה ועשו מדרבנן. ולכן לכאורה, הרי מוסיף בעימיקה ומסייע לתהליך הצמיחה. ומה ההבדל ממנקש ומשקה שפירש רש"י שמסייע בזה לתהליך הצמיחה, אף שהיה תומח בלעד אחי וחייב. למעשה הוא מתרץ שבעשית נקום הוא רק מקצר את זמן הצמיחה, אבל הוא לא מסייע בפועל באופן מהותי לצמיחה. אבל כשאני מנקש ומשקיע, אני עושה מעשה בגוף הקרקע, ואני מוסיף כוח שמשפיע משמעותית על תהליך הצמיחה. זאת דבר הוא מעלה חילוק אחר, שמשקיע ומנקש המלאכות שלו במשכן. מה שלא מצוי בעשית נקום, שמוסיף כוח יניקה לדי הנחה לקרקע, שזה לא היה במשכן. לכן, זה לא אסור מן התורה, אלא רק מדרבנן. אז אם כך, מתי אדם מתחייב משום זורע אם הוא משקה? בשבת. רש"י כותב שמשקה מים בזרעים שזורק מים בעיקרי העשבים. כלומר, מרש"י יוצא שהחיוב הוא רק אם הוא נותן מים על גוף העשבים. אבל אם הוא נותן רק סמוך להם והם הולכים מעליהם העשבים, זה לא חיוב זורע. ככה גם כותב הר צבי בסימן קל"ג, בשם החתם סופר אבי רש"י, שמי שלא נותן את המים על הזרעים ממש, אין בזה חיוב זורע מן התורה אלא מדרבנן. ולכן, אם אנחנו נצרף צדדים נוספים להתר, הוא כותב שם להתיר לפתוח חלון בחדר שיש בו שתילים, כי הוא לא נותן את האוויר על השתילים ממש, וזה רק איסור דרבנן, וכיוון שהוא גם אינו מתכוון, מותר, משום שדרבנן, וצירוף דרבנן נוסף לגרמה. אנחנו נצא רגע להבין את יסוד המחלוקת של רבא ורבי יוסף. בגמרא שלמדנו, ראינו שרבא ורבי יוסף נחלקו עם מנקש ומשקה חייב משום חורש או משום זורע. רבא מסיק שהוא חייב משום חורש כי הוא מרפא את הקרקע. ולרבי יוסף, והוא סובר שחייב משום זורע כי הוא מסייע לצמיחת הזרעים. יש להבין, מה הדבר הזה פליגי? אם הולכים אחר ריבוי הקרקע או צמוח הפירות. התוספות בדיבור המתחיל כמרפויי אומר, הוא מבאר יפה את המחלוקת. הוא אומר שזה בליקה ביסוד דין מלאכות שבת. כיצד נקבעים התולדות? רבותיי, תשימו לב טוב, כי זה משליך על כל לימוד המלאכות והתולדות. האם הולכים אחר המעשה החיצוני וזה דומה לחורש? או הולכים אחרי המחשבה והתכלית, כלומר לשמח את הפירות ואז זה דומה לזורע? הרב פישר בספרו בית ישי בסימן זין הוא מעלה יסוד מחודש בקביעת התולדות לאבות המלאכה פי שתי אפשרות שאמר וזה נפקמין על הלכת. אחרת הראשונים למעשה במחלוקת על הזו הרמב"ם בפרק ח' מלכות שבת הלכה א' אומר שמנקש בעיקרי אילנות כדי לאפות הקרקע זה תולדת חורש, תולדה. בהלכה ב' הוא כותב שהזורע כלשהו חייב, ושימו לב, אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת הרי לתולדת זורע, וחייב כלשהו. אם כן, לגבי המשקה, הרמב"ם פוסק כדעת רבי יוסף, שחייב משום זורע. אבל לגבי מנקש שבגמרא, הוא שווה למשקה. אם תמרה, מנקש והמשקה, אז תמוה מאוד למה הרמב"ם מפריד מהמשקה, וחייב לו משום חורש, אם בכוונתו לעשות הקרקע. הכתב משנה באמת עומד על זה, הוא מצרד בפשטות. זה זוי גם למנקה שאו. ומה שאמרנו, שזה משום זורע, זה כשהוא עוקר את העצבים הרעים, והעקירה של העצבים הרעים הוא הסיבה שיתמכו ביותר טוב העצבים הטובים, ולכן התולדת זורע. ומנקש, שאומר הרמב״ם, שחופר בעיקרי האילנות, זה מה שנקרא תולדת חורש. אבל הוא נשאר שם בתהליך לומר על הרמב״ם, גם הוא משמיט את העניין שמנקש, והוא מזכיר רק את המשקה. והלך המשנה כותב שם בפשיטות, שדווקא במנקש כדי ליפות את הקרקע יהיה חייב. אבל אם הוא מנקש שיצמח, אז חייב משום זורע כמו דעת רבי יוסף. הרמב״ם מנקד, הוא פסק בפשיטות כדעת רבי יוסף, שמי שמנקש ומשקה חייב משום זורע, אלא שהוא מבחין בשני סוגים שמנקש. מנקש כדי ליפות את הקרקע, כלומר הוא חופר בעיקרי אילנות, חייב משום חורש. אם הוא מנקש את העצבים הרעים מן הטובים שיצמחו, חייב משום זורע. אבל מלשון הגמרא שראינו במועד קטן, אנחנו רואים שהגמרא שם משווה דין מנקש ומשקה. לכן נראה יותר כהבנת הקשש משנה והלכן משנה, בדעת הרמב״ם, שיש פה שני גוונים שמנקש. מצאנו גם בספר אלילי טל, במלאכת פורה סעיף קטן זין, עוצת זין, שהוא כותב שבדווקא הרמב״ם נקט משקה משום זורע ומנקש משום חורש, למרות שבגמרא אנחנו כורכים אותם יחד, שכשהרמב״ם הולך כדעת הירושלמי, הירושלמי סובר שמשקה חייב משום זורע. כל דבר שהוא להנאה של הקרקע חייב, משום חורש. ולכן המשנה בשבת קופ"ג אומרת שהחורש והמנקש והמזרה בהדה הדדי, והגמרא שם אנחנו לומדים שמי שמזרד ליפות את הקרקע חייב, ולכן הפרק ירושלמי, מה שאמרנו, הוא יהיה חייב משום חורש, וממילא גם במנקש שנשנה במציאתה של המשנה שם, בין חורש למזרד, האדם יהיה חייב משום חורש. כלומר, למעשה, האבן לטען מעלה בעוד י"ח אפשרות נוספת, פשוטה יותר בדעת הרמב״ם, שהרבה דרך כלל קיימה להן כרבה לגבי רבי יוסף, אלא שבמשקה פסק הרמב״ם וילת רבי יוסף משום מפגש יש בירושלמי, אבל המנקש לא מבואר שחייב משום זורע, לכן הוא חוזר לכלל שההלכה כרבה לגבי רבי יוסף, וחייב משום חורש להלכה. האבן לטען מעלה באות ה' כדעת הרמב״ם משותו, שמנקש חייב משום חורש, בין אם הוא מנקש עשבים רעים מתוך טובים, בין אם הוא מנקש מתוך עיקרי האילנות. לא כי הכסף משנה ולחם משנה. לגבי משקה לצמחים הוא מעלה שחייב משום זורע, אלא אם כן הוא משקה שדה שעומדת לזריעה, וכבר ממילא מלוכלכת במים, שאז הוא חייב משום חורש. ככה גם מעלה השביתת שבת, שמי שמנקש עצבים רעים מטובים, ומי שמנקש בעיקרי אילנות, זה תולדת חורש וחיים. למעשה בואו נסכם את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם מחלק למעשה במנקש שחייב משום חורש למשקה שחייב משום זורע. הכתב משנה והלכי משנה מבינים ברמב״ם שהוא פוסק את דעת רבי יוסף שמנקש ומשקה חייבים משום זורע, אלא שלדעתם יש לחלק במנקש כדי להצמיח שאז הוא מתחייב משום זורע, למי שמנקש כדי להפות קרקע, שאז הוא חייב משום חורש. הוא שמח, חייב לטל, שפיקת שבת. הם מבינים בדעת הרמב״ם שיש פה חלוקה עקרונית בין מנקש למשקה. מנקש חייב תמיד משום חורש, ומשקה לצמחים חייב משום זורע. והערה, שאם אדם משקה שדה שלא זרוע, שהיא מלאה במים ועומדת לזריעה, אז הוא כן יהיה חייב משום חורש. מעניין לראות את שיטת הריטב"א על הסוגיה במועד קטן, פרק, סליחה, דף בית המובד. הוא כותב שמשמע ממסקנת הסוגיה, זה קושיית הבית, לחי יתרתי משום חורש וזורע, שרבא לא נדחה, אלא נשאר בקשיא. כיוון שרבא ורבי יוסף הולכים לשיטתם, שאין חילוק מלאכות ביונטו. ולא ייתכן לחייב השתי מלאכות שנעשות כאחת, אלא רק על אחת מהן. ורבא ורבי יוסף נחלקו בגמרא איזו מלאכה עיקרית. זאת אומרת, ממש מה שהריטב"א גורס, שהמחלוקת של רבא ורבי יוסף היא ביום טוב, אבל בשבת כולם ירדו שמנקש ומשקיע חייו שניים משום חורש ומשום דורע. כלומר, לפי זה להלכה, צריכים למכול שמנקש ומשקיע בשבת חייו משום חורש ומשום דורע. מעניין לראות שהעגל צהל גם כן כותב בשם הריטב"א, כבר שכך יצא מדבריו, והוא פוסק כדעת הריטב"א. התוספות על הסוגיה, במועד קטן, דיבור המתחיל חייו, הוא כותב בקשיא: כיוון דלאו תנא הוא לא חשיב ליה כל כך ופליגי עליה. כלומר, רבא ורב יוסף באמת חולקים על רב כהנא, שרב כהנא דעתו שמנקש ומשקיע חייו שתיים, ולדעתם אינו חייב אלא אחד, או משום חורש או משום זורע. ולפי זה רב כהנא באמת סובר שמנקש ומשקיע חייו שתיים, כשם שבזומר ותקבעתים חייו שתיים, אחד משום נוטע ואחד משום קוצר. ומשמע גם שרבא ורב יוסף חולקים על דינו של רב כהנא, וגם זומר יותר לעצים לא חייב אלא רק אחת, או משום קוצר, או משום מודע. העגל צהל, כך כתב להדיא כשיטת התוספות, שכשם שלרבא ורבי יוסף חייב רק אחת, ומנקש ומשקה, כך בזומר יותר לעצים חייב רק אחת, וכמו שלרב כהנא בזומר יותר לעצים חייב שתיים, כך יהיה במנקש ומשקה שחייב שתיים. ולגבי מה שאמרנו עכשיו בשם הריטב"א, נראה שרבא ורבי יוסף יודו לרב כהנא בשבת שאם זומר יותר לעתים חייב שתיים. אנחנו נראה ש בסמג שיטתו, בעת ביטל, אנחנו מוצאים שהוא אומר, שמדברי הסמג, משמע, שחייב בשניהם שתיים. אחד משום חורש ואחד משום זוריה. וככה מצאינו גם בשער הציון, שאין גם בדבר, סימן, סעיף קטן, התחק, שכן דעת הרוקח והגרה, ולכן אנחנו אומרים שצריך להחמיר בעניין. בואו נסכם משנת הראשונים. הרמב"ם משקיע חייב משום זוריה בלבד, וכן דעתו של האור זרוע. ולכן אין מקום לאסור השקעה בשדה שלא זרוע או בכל מקום אחר שאין זרעים, פרחים משאר גידולים. ולגבי מנקש, האחרונים נחלקו בדעת הרמב״ם. אם הוא חייב משום חורש, או שיש לחלק בין מנקש שמצמיח, שאז יהיה חייב משום זרוע, ומנקש שמייפה את הקרקע, שיהיה חייב משום חורש, כדעת הקדם משנה והלחם משנה. לריטב"א, המנקש שמשקיע חייב משניהם, חורש וזורע. ונזכור שמה שהוא אומר, שהמחלוקת של האמוראים זה רק לגבי יום טוב. שיטת התוספות, רבא ורב יוסף נחלקים למעשה עם מנקש ומשקיע חייבים משום חורש או משום זורע, וככה בקוצר יותר לעתים שחייב משום קוצר או נוטע. אבל מחלוקתם לא עקרונית, אלא שלדעת התוספות במעשה לא שייך לחייב משום שתי מלאכות ומנקש ומשקיע. בעוד שלרמב״ם והאור זרוע עקרונית נשללת האפשרות של זורע או חורש על ידי רבא ורב יוסף. לסמג והרוקח, משקה ומנקש חייבים משום חורש וזורע, כמו מסקנת הבית בסוגיה. ולכן, גם במקום שאין חיוב זורע, כמו במקום שאין זרעים למשל, כן יהיה חייב משום זורע. להלכה האחרונים הכריעו שמנקש חייב משום חורש, בין אם הוא עוקר את העשבים הרעים מתוך הטובים, בין אם הוא מנקש מתוך עיקרי העגנות, כך כותב העגל צהל, ומי שמשקיע צמחים וזרעים חייב משום זורע. לגבי שדה שעומדת לזריעה כשהיא לחה במים, הוא יהיה חייב משום חורש, ואם אדם משקיע צמחים חייב משום זורע, וגם שדה שעומדת לזריעה שלחה במים חייב משום חורש, לנקש בכל אופן שהוא חייב משום חורש. המשנה ברורה פוסק שהמשקה חייב משום זורע או משום חורש, ובשער הציון הוא מביא את מחלוקת הראשונים, הוא מכריע כדעת הראשונים. בשיטת הגר"א, מחייב משום חורש ומשום זורע, ולכן צריך להיזהר גם בקרקע שאינה זרועה, אם היא עתידה לעמוד לחרישה שלא להשקות או לשפוך במים. ככה גם מצינו שפסק השמירת שבת כהלכתה, שאסור לשפוך מים על קרקע זרועה או קרקע שעומדת בחרישה או זיעה, ולכן המלצה שלהימנע מלאכול בגינה אם משתמש אז במים, משום שגם אם כרגע אין הצמחים בגינה, כיוון שהוא עתיד לזרוע שם, לפני שהתייבשו המים. ולסיכום, אנחנו נאמר שאסור להשקות בשבת שום צמח, בין אם הוא בעתיד נקוב ובין אם הוא נמצא בעתיד שלא נקוב, ובכל מתקן שלא יהיה, שמשקה צמחים חייב משום זורע בשבת. לכן גם אסור להשקות שום אדמה שעומדת לזריעה או חבישה בתוך זמן קצר, לפני שהתייבשו המים שהוא שפך. מה, איך אדם ינהג אם הוא נמצא באיזה מקום בשבת, ולא נאמר שבת בחג הסוכות והסוכה למטה, לא צריך איתו ידיים, והמים נשפחים על הקרקע, וזה מקום זרוע, יש צמיחה שם. לא רק מים, יש כל מיני משקים אחרים שנשפחים שם. היראים בסימן ר' ד', עמוד קל"א, אומר שאדם צריך להיזהר במקום שהסבים וזרעים צריכים למים, למשל בימות הקיץ, שאדם לא ישליך שם מים, גם לא ירחץ ידיו עליהם ולא יעשה צרכיו עליהם קטנים, אף על פי שלא מתכוון לגידול שלהם, משום שזה פסיק ר' לא ימות, אי אפשר שלא יועיל. כלומר, מהירים אנחנו למדנו, איסור השקיה קיים גם אם הוא לא מתכוון לשם גידול הצמחים, אם אומנם הכרחי ששפכו מים על צמחים וזרעים, לכן אסור איתו לא לרחוץ ידיים במקום שיש גידולים. האיסור השקיה לא רק במים, אלא גם שאר משקים, במי רגליים. לכן אין לשפוך שום משקה במקום גידולים, בין בכוונה ושלא בכוונה. גם לעשות קטנים במקום כזה אסור, משום שהוא מסייע לצמיחה. כלומר, מהירים אנחנו גם לומדים שדווקא במקום שהגידולים צריכים למים, יש איסור השקיה. אבל אם יש מקום שהגידולים רבועים במים, השקו אותם לפני זה, אין איסור מן התורה, ויכול להיות שאף מדרבנן אין איסור להשקות אותם. כאן אנחנו נוצאים גם בסמק ולסמק והתרומה ושם העירים. הסמק והסמק והתרומה אומרים שביין ומי רגליים לא חוששים מהשקיה, משום שהריכוז שבהם שורפים את הצמחים ולא מצמיחים, והאיסור הוא רק במים. ככה גם הטור פוסק בשין המדבר, ששאר משקים ומרגליים לא מצמיחים. כלומר, אנחנו נמצאנו למדים שהראשונים נחלקו לגבי שאר משקים ומרגליים, אם יש בהם כוח הצמחה. יש להיזהר מלשופחם על העשרים, או שאינם מצמיחים, ומותר. והלכה פסק השולחן ערוך, שמי שאוכל בגינה, אסור לו איתו לידיו על העשבים, משום שהוא משקיע אותם, למרות שאינם מכוונים בכך, זה פסיק רשא, אבל מותר להטיל שם רגליים או שאר משקים שלא מצמיחים. כלומר, השולחן הוא תפסק כדעת הטור ושאר הראשונים, שהאיסור הוא רק במים. לכן ניתן לכתחילה לשפוך שאר משקים חוץ ממים הזרעים, או לעשות צרכים קטנים. הרמ"א כותב שטוב להחמיר, שלא לאכול בגינות אם הוא משתמש שם במים, כיוון שקשה להיזהר שלא ישפכו מים, ואנחנו יודעים שתמיד נשפכים. המגן אברהם כותב שלכתחילה צריך להיזהר גם בשאר המשקים. המשנה ברורה מביא אותו. והגריטל פוסק שראוי להיזהר גם בשאר המשקים, או אפילו מרגליים. בפירושו הארוך הוא כותב, הוא שלוש דעות ביחד לשאר המשקים או מרגליים. דעת השולחן ערוך שמתיר בשאר המשקים ומרגליים. היראים והתפארת ישראל שאוסרים חוץ, סליחה, שאוסרים מלבד שאר המשקים גם את המרגליים. והמגן אברהם שאוסר בשאר המשקים ומתיר במרגליים. הגליטה למעשה פוסק שיש לחשוב שדעת היראים ובעל תפארת ישראל ולהיזהר בכל דבר שמשקים. השביתת שבת מביא את הדעות ולא מכריע. ולעניין רוק הזרעים, יש דעה לאסור, כיוון שלא, הפוסקים לא מזכירים את זה, שברוק יש כוח לשרוף את הזרעים. כך גם פוסק אליהו רבה. המשנה ברורה מביא דעת המגן אברהם שצריך להיזהר מכל משקה שלו יהיה, ובשער הציר הוא פוסק שאם אדם אוכל בגינת חברו שהוא לא אוהב אותו, מותר. זה מעניין. שפה אולי הוא מזיק לו, אין לו לא דעתו להועיל. השמירת שבת גלחתה כותב שבכל מקרה עדיף להימנע מלאכול בגינה אם משתמשים במים, גם אם אין עכשיו זרעים והיא לומדת להיזרע. ובין הרגליים הוא כותב שמותר להטיל מהרגליים על הסבים שמחוברים לקרקע, אבל בשדה חרוש שעומד לזריע אסור להתפנות שם. וגם צריך להיזהר מלירוק על גבי הסבים שמחוברים לקרקע. ולביאת חן הוא פוסק שמעיקר הדין אין איסור בשאר משקיעים וכל שכן במרגליים, אבל טוב להיזהר שלא לשפוך על הסבים וצמחים ממש אלא סמוך להם, שאז בלב האחי אין דבר איסור תורה אלא איסור דרבנן בלבד, אפילו במים. בוא נסתכל. אין לשפוך מים במקום שיש זרעים וצמחים גם אם לא מתכוון לשם גידולם, ומי שמקל לשפוך שאר משקיעים חוץ ממים על גבי עשבים וצמחים לא לשם השפעיה, יש לנו לסמוך, וכל שכן שיכול להטיל מרגליים על גבי עשבים וצמחים. אבל לגבי שאר משקיעים, ראוי להחמיר אם אפשר שלא לשפוך אותם על גבי עשבים וצמחים ממש, לא סמוך להם, שבגלל הרבה לאות אין איסור תורה בכלל, ולעשות מרגליים על צמחים וזרעים ודשא מותר, ולא צריך להחמיר בזה בכלל. אני רוצה אולי קצת להעמיק ולהציג בעיה לגבי שפיכת מים בגרמה על גידולים. אנחנו צריכים למעשה לדון האם איסור השקיה על גידולים קיים רק אם המים נשפכים ישירות מהאדם לצמחים. אבל אם המים עוברים תהליך של זרימה במקום כלשהו, קיו, רצפה, צינור, מרזב, אין בזה בכלל איסור השקיה אם הוא לא מתכוון לשם השקיה. או שנגיד שאין חילוק בין הפעולות ושניהם אסורות. הגמרא בסנהדרין ז' עמוד ב' אומרת בשם רב פאפא, היימן דקפתי לחברי ואשקיל עלי בית קדמיה גיירי דילי ומחיית. שם אומרת הגמרא נמילה בכוח ראשון, אבל בכוח שני גרמה ואלמאו. רש"י מסביר, מי שקפת את חברו על שפת הים והפנה את המים אליו, ועל ידי הפעולה הזו הוא המית אותו חייב. אם מדובר בכוח ראשון, כלומר שהוא הניח אותו סמוך לשפת הים והמים באים עליו מיד. אבל כוח שני, אומר רש"י, למשל הניח אותו רחוק משפת הים והמים לא הגיעו אליו מיד, אלא עברו תהליך זרימה כלשהי עד שהגיעו אליו, הוא יהיה פטור, שזה נרשם גרמה ולא מכוחו. אני מאוד מבקש, וזה לא היה כתוב במקורות, אבל היום בשו"ת ישועת משה חלק ג' סימן ל"ד נובע היטב היטב את העניין הזה, כי אנחנו לא מרחיבים את זה כך. הגמרא אומרת שמי שמקדש מי חטאת בעפר ונפל קידוש על ידו או על הצד ואחר כך נפל לשוטט, פסול. אחא במאי עסקינן, אומרת הגמרא, שם בשוטט. כלומר רש"י אומר שלא ניתז מכוח הנפילה הראשונה אלא מעצמו חזר ושטט מידו לשוטט. כלומר, ידוע הדין שבקידוש מי חטאת על אפר אנחנו צריכים כוח גברה של האדם שייתן את האפר למים. אבל אם האפר אינו מגיע למים בכוח הראשון של האדם אלא בכוח שני, זה לא נחשב מעשה האדם ופסול. לכן לפי זה, בנידון שלנו, אם אדם רוחץ ונוטל את ידה, את ידיו בקיאור שנמצא באזור זרוע או נטוע, והמים יוצאים על דרך הצינור או אמצעי אחר למקום הזרוע, היום זה כוח שני, אין לאסור בזה אם הוא לא מתכוון להשקיה, ומותר לך תחילה גם לפסיק רשת. ובמקום שלא מתכוון ניתן להתיר בגרמה. למעשה אנחנו רואים ששו"ת הר צבי בקוף ל"ג באורח חיים הוא כותב שמותר לפתוח חמם בחדר שתילים למרות שהאוויר הנכנס לקרני השמש מסייעים לגידול, משום שהכנסת האוויר והשמש מתבצעת בגרמה של פתיחת החלון. כלומר אין מגע ישיר מיידי של האוויר בשתילים ברגע הפתיחה, ותוסיף את זה שאינו מתכוון, ויהיה מותר, למרות שזה פסיק רשת. הוא מנמק את זה שגם על פי האב הנזר פשוט, שדבר שאינו מתכוון בגרמה מותר, גם כשיש פסיק רשת. וכך הוא כותב להתיר. ככה מצאנו גם בשו"ת יחווה דעת. וככה פסק בשמירת שבת כהלכתה. קיו, שהמים נשפכים לתוכו, זורמים דרך הצינור מגיעים לקרקע זרועה, מותר ליטול ידיים בתוכה בשבת. ככה גם מותר לשפוך מים בכל צורך אחר. ואנחנו לא חוששים להשקעת הצמחים שנגרמת על ידי המים, אם אין בכוונתו להשקות. אמנם, הוא מוסיף בפרק י"ב את הטעם וההיתר, כיוון שנעשה על ידי כוח שני, זה חשוב כגרמה. זה כמו שאמרנו, שיהיה מותר. מתאים לו בישות, אז נתברו חלק ד' סימן י"ז, שהוא פוסק לעשור. הוא פוסק לעשור במים שזורמים מצינור לתוך גינה עם זרעים, וזה לא נחשב כוח שני לגרמה. רק באופן אחר, שאם המים נכנסים לבור דרך הצינור, ואחר כך יוצאים ממנו וזורמים הזרעים, אז יהיה מקום להתיר, משום שזה פסיק רישי בדרבנן, וזה לא ניחלה. ואז אם עכשיו כוח שני, שיש אפשר לומר שפתו, ויש הוא מוצא שמות זדים להתיר. בישועד משה, חלק ג' סימן למד ד' הוא גם כן פוסק לאסור בנידון דנן, ולא, הוא אומר שזה לא גרמה, שמשכר דרך הקלעים להשקות צדות בצינור מרחוק. ורק אם המים נופלים מהצינור לבור שבגינה ונבלעים בקרקע, ואז לצדדים מתחת הזרעים הם יוצאים רטיבות ולחות וגורמים לזירוז הצמיחה, אז יהיה מותר להתיר, משום שזה חשיב גרמה והוא גם לא מתכוון, ויש גם פסיק רישה. כבר הישועד משה מחמיר יותר ממה שאמרנו בשם ספר עד נדברו, שמכיר במקרה שהבור שזורמים עליו המים עולה על גדוליו ומשקיעים, והוא עושה גם בזה, אלא אם כן המים מחלחלים בקרקע של הבור מתחת לזרעים, שאז יהיה ציר. ראיתי שבסדר מעשה וגרמה בהלכה, הרב אלפרין, שהוא מסיק שלרוב הראשונים אנחנו אומרים אישו משום חיצו בכל התורה כולה, וכן אי אפשר לקבל את הסבר רש"י בגמרא בסנהדרין בין במים שבאים מיד כשאנחנו מסירים את המונע למים שבאים לאחר מכן בהילוך עצמי שיחשבו כגרמה, אלא גם מים שבאים לאחר מכן בכוחו הם ותרדון והם משום כוח ומעשה האדם, כלומר אישו משום חיצו. ואת הגמרא בסנהדרין שהזכרנו יש להסביר אופן אחר. לפי זה, אין היתר בנידון שלנו, אלא אם כן נסמוך על דעת הערוך, שפסיק רישה שלא ניחלה מותר על כל פנים במקום צורך גדול. לסיכום, הפוסקים האחרונים החלקו למעשה שמי ששופך מים בקיאו, כיוצא בזה, באופן שהמים זורמים בצינור, או בזרימה אחרת ישר אל הזרעים והגידולים, אם נחשב הדבר גרמה ומותר, או אסור משום שלא חשוב גרמה, או חשוב גרמה, אבל גרמה כזו אסורה, כמו שאומר הישועת משה. ורק אם ישנו עיכוב נוסף בדרך לזרעים, כמו בור שנספים בו המים, אם הם מגיעים לזרעים, או שצריך גם שהמים יחלחלו בתחתית הבור ומשם ילכו הם מתחת או צדדים של הזרעים, שאז יהיה מותר, או למעשה. ולא בירק גדולי הפוסקים שמתירים בדבר הנראה, שסומך ולהקל בזה וללחוץ ידיו במקום שמיים זורמים דרך צינור או מסלול אחר לזרעים, לא צריך למחות, משום שאין כוונה להשקות הזרעים ולכן חשיב גרמה. אבל צריך לשים לב שאם אנחנו שלא במקום הצורך יש להיזהר, משום שיש מגדולי הפוסקים שאוסרים בזה. הנושא האחרון שאנחנו נלמד היום לגבי פתיחת ממטירות בערב שבת שהמשיכו לפעול בשבת. למעשה הדיון הזה שייך לכאורה לדין כללי. הדין הכללי של מלאכה שמתחילה בערב שבת ונעשה ונגמרת בשבת. המשנה בפרק הראשון של שבת, דף י"ז עמוד ב', ראינו שיש מחלוקת בין רבי שמעון ובית הלל, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי מחמירים בזה משום איסור שביתת כלים, כמו שהגמרא אומר בדף י"ח עמוד א', בית הלל מתירים והלכה כמותם. מצאנו בגמרא בי"ח עמוד א', שהגמרא אומרת שפותקים מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלא כל ערב כל היום כולו. והמשיכה המשנה ואומרת, ומניחים מוגמר תחת הכלים, ומתגמרים והולכים כל היום כולו. רש"י אומר, מה זה פותקים? פותחים. עושים נגר קטן משפת המעיין לגינה. ככה גם נפסק ברמב״ם, בשולחן ערוך, בריש מ"ב. אם כן, לכאורה, אדם שפותח ממטירות השקיה מערב שבת, דומה למי שפותח. מה עם הדינה? שאין בזה שום חשש איסור להלכה, כבית הלל, כמו שנפסק בשולחן ערוך. כיוון שבשבת עצמה הוא לא עושה שום מעשה, הוא רק זורמים, משקים מעליהם. אבל במשך הברייתא, אנחנו מוצאים שהברייתא אומרת, אבל אין נותנים חיטים לתוך הריחיים של מים, אלא בכדי שיתכנו מבעוד יום. שואלת הגמרא מהייתא, מה? אמר רבא, מפני שמשמעת קול. כלומר, רש"י מסביר שמפני שמשמעת את קול ואיב שעמילתא בשבת, והיא תזילותא. כלומר, לפי הסבר רבא, אין איסור שביתת כלים בשבת. אבל יש דין כללי של איב שעמילתא וזילותא בשבת. כלומר, מקום שיש קול ורושם למלאכה שנעשה בשבת, זה זלזול בכבוד השבת. לפי זה, אנחנו צריכים לאסור. משום שיש קול בעבודת הממטרות. אמנם, רבי יוסף חולק על רבא. בטעם של תחינת הריחיים. הוא סובר שאסור משום שביתת כלים, וכמו בית שמיים, משום ששביתת כלים מדעתם מדאורייתא. הוא מחלק בין כלים שיש בהם מעשה בשבת לכלים שלא עושים מעשה בשבת. וגם לכאורה לפי זה, צריך לאסור בממטרות משום שזה מעשה השקיה, ואסור גם מדאורייתא, משום שביתת כלים. אם אנחנו נעיין בתוספות, דיבור המתחיל ולימה, שאומר שלא סביר עלי לרבי יוסף תמה בהשמעת כל כלל, ומסתבר עלי יותר להעמיד כשיטת בית שמאי. ורבא לא סובר כשיטת בית שמאי משום שביתת כלים. איפה? שלא נעשה מעשה, אבל אלא משום גזירה שמא יעשה בשבת. ורק במקום שיש מעשה אנחנו אוסרים משום שביתת כלים. כלומר, אנחנו לומדים שכל האיסור בהשמעת כל בשבת הוא רק אליבא דרבא. שעליבה עד בית היבל, ולא כשיטת רבי יוסף, שהוא לא סובר את הטעם הזה בכלל. ולכן ישנו רק איסור ששביתת כלים עליבה עד בית שמאי. ויוד אנחנו קיים עליהם כבית הלל, יוצא שאין איסור בהשמעת קול בשבת. בכל מקרה, שרי, היא מתחיל את המלאכה לפני, כלומר בערב שבת. התוספות בדיבור המפקיד אשתא, מביא את המחלוקת של רבי. של רבנו תם, רבנו חננאל. אם למסקנת הגמרא אנחנו חוששים להשמעת קול כרבא או לא. ואם כן, לכאורה במקרה שלנו זה תלוי במחלוקת רבא ורבי יוסף והראשונים. אם יש לנו איסור בהשמעת קול בשבת משום דעה ושמילתא, וזה זילות של שבת, אז גם בעבודת הממטרות יש קול דעה ושמילתא. השולחן ערוך נדרש לדבר הזה, מפוסק שמותר לפתוח מים לגינה מערב שבת, הם נמשכים והולכים כל השבת. הוא מסיים בסימן רנ"ב, סעיף ה, שמותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה. כלומר, כפי שאנחנו מבינים, שלשיטת השולחן ערוך אין איסור בהשמעת קול בשבת, משום אי אפשר מיתה וזילותה של שבת. אבל הרמ"א כותב שלגבי ריחיים יש מי שאוסר. וכל מקום שיש לחוץ להשמעת קול, אך ינהוג לך כחילה. אבל, אומר הרמה, אם יש הפסד, יש להקל. עד לכאורה, לדעתו, היות ויש קול, יש פסידה בגידולים, הם לא יושקו בשבת. ואז במקום שאין פסידה, הוא כותב, בביור הלכה, שמשמע, שזה מקום שנוהגים יותר בזה, לא מוכים. בכל מקרה, אנחנו לא מוכנים ביד מי שמקל בזה. אם יש חשש להפסד, אם לא ישקו הגידולים בשבת, יש להתיר בזה לכתחילה, גם לדעת הרמ"א, שאפשר לפתוח את הממטרות מערב שבת. הספרדים שפוסקים בשולחן ערוך, אפשר להתיר לכתחילה גם במקום שאין הפסד. מעניין להביט ולראות בתית אליעזר, בחלק ד' למד א', שהוא מעריך מאוד להתיר. והוא אומר שזה לא דומה כלל להשמעת קול בריחיים בשבת, משום שהממטרות לא משמעות כל כך. וזה לא בגדר נראה ואינו נשמע. והוא מוסיף ואומר שרק מהיות טוב, ישים שלט בפתח גינתו, נכתוב עליו שהממטרות הופעלו מערב שבת, שלא יהיה חשד. כך גם מתינו בשמירת שבת כהלכתה, שכותב שמותר לפתוח ממטרות השקיה מבעוד יום ולהשאיר אותן פתוחות בשבת כדי להשקות את השדה או את הגינה. ולסגור מותר גם מי שחשיך. ולי בשם החזוני והערך פי, שיזהר לסגור את כל הברזים כאחד, כלומר ראשי בראשי, ברד ראשי, כדי שלא יגבר הלחץ של המים בברד שנשאר פתוח, ואז הוא מסייע להשקעה. רציתי ליעזר, הוא כותב, שמרה פרנק, שמותר לסגור גם ברז אחר ברז. אז נסכם. מותר לפתוח ברזי השקעה ולהפעיל ממטרות מערב שבת, כדי שישקו את הגינה בשבת ולא חוששים לזילותה. ומותר גם לסגור את הברזים בשבת כשירצה. רצוי לסגור את הברז הראשי, אבל מי שמקל לסגור כל ברז דחוד, יש לה עמיד עצמו. אמנם אנחנו צריכים לדון בדורנו שיש גם מחשבים שאפשר לתכנת בשבת, לתכנת מערב שבת שהם יפעלו בשבת, יש זדים להקל וזדים להכניר, משום שבשבת רואים שנעשה פעולה פתאום בשבת, ואל תקשו עליהם לשעות שבת, לגבי תאורה, כי זה נושא שאנחנו בעזרת השם נדון בו בהמשך.
כל טוב.